כן, אנחנו ממשיכים לעניין הבא, מעניין לעניין, ממושג למושג באותו עניין. כן, אנחנו עוסקים בכל הגמול בעולם הזה, שהוא אמצעי לעולם הבא. פגשנו כבר את היהודים הטובים והרעים הנזכרים בתורה, בעזרת השם נראה את זה גם בהרחבה במשנה תורה, גן עדן וגיהנום שלא כל כך נזכרו במשנה תורה, תחיית המתים שנזכרה כמה שצריך להזכיר אותה במשנה תורה לפי הרמב״ם, והגענו לימות המשיח, שגם את זה בעזרת השם נראה אחר כך במשנה תורה. ואומנם ימות המשיח הרי הוא זמן שתשוב בו המלכות לישראל. כן, זה מה שהוא יגיד פה, יצטט פה בהמשך. אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד. ימות המשיח תחזור המלכות לישראל, וכשיש לזה הרבה השלכות, הרמב״ם יסביר, כן, וישובו לארץ ישראל, כן, כל ישראל וכל הפזורות ישובו לארץ ישראל. אנחנו כבר ברוך השם בדורנו זכינו לכל הקיבוץ גלויות הזה, ואותו המלך העומד תהיה בירת מלכותו ציון, ויגדל שמו ויתפשט עד אפסי ארץ באופן יותר גדול ורב ממלכות שלמה. שיהיה שיא, מלכות שלמה זה היה שיא המלכות שהיה לישראל עד היום, וכל ההיסטוריה. ושם גם כן הקשר שלו עם העמים מסביב, המלכים מסביב, בשלום. וישראל הייתה אז מעצמה אין כמותה. אומר הרמב״ם שהמלך הזה, מלך המשיח, המלכות בית דוד שתקום לנו בעזרת השם בצורה שלמה. ומתוקנת, היא תהיה יותר, באופן יותר גדול ורב עם מלכות שלמה. וישלימו עמו האומות, וישמעו לו המדינות לגודל צדקו. תראו איזה פלא התיאור הזה. הם ישלימו איתו לא רק, לא מאימה, אלא לגודל צדקו. הם ינערו אחריו, ונערו אליו כל הגויים. בשלב הראשוני באמת הרמב״ם מתאר שהתפקיד של המשיח, בזמן שהוא עוד לא משיח ודאי, אלא חזקת משיח, אנחנו נראה את זה באחות מלאכים, השלב הראשון הוא מקבץ נדחי ישראל ועושה מלחמות, ובונה המקדש. אז בהתחלה יש מלחמות, לא ישר ישלימו עמו האומות וישמעו לו המדינות לגודל צדקו. הוא צריך קצת גם כן להילחם, ובהמשך יראו גם כן את גודל צדקו, וכולם ישמעו מרצון, ונפלאות יראו על ידו. המשפט הזה, הנפלאות האלו שיראו על ידו, אנחנו נראה, צריך לעמוד על דיוק המשמעות של העניין הזה, כי כבר הזכרנו שהרמב״ם אומר בהלכות מלכים שהמשיח לא צריך לעשות מופתים של שינוי סדר העולם כמו שהטיפשים חושבים, ככה הרמב״ם אומר. אז מה זה אותם נפלאות שיראו על ידו? כן, האמת שזה די פשוט לפי מה שאמרתי עכשיו, השלב שישמעו לו המדינות לגודל צדקו זה שלב מאוחר ולא השלב הראשוני. אז גם מה שהרמב״ם אומר שמה, שאל תחשוב שמשיח צריך לעשות ניסים כדי שתחזיק אותו משיח, כמו שהטיפשים חושבים, זה על השלב הראשוני, כמו שהוא מביא שם מיד ראייה, אנחנו נראה את הדברים, רבי עקיבא, שהיה נושא כליו של בר כוכבא, בלי שעשה שום נס, אלא בסך הכל התחיל את המרד הגדול, ולרומם את קרנם של ישראל ולהעמיד מלכות, וכנראה היה לו ניצחונות גדולים ועצומים, וזה היה נראה באמת פוטנציאל רציני. הוא לא היה צריך לעשות מופתים בשביל שנצטרף אליו וננסה לקיים את מצוות עמדת מלך על ישראל, ונשאוף לקיום התורה בשלמות. ונשאוף לעמדת משיח, זה סוגיה בפני עצמה שאנחנו נראה אותה בעיקר בהלכות מלכים, זה ש... ומשנה תורה בעצם, משנה תורה ימות המשיח מופיעים בתור, קודם כל בתור הלכות שאנחנו צריכים לקיים. להקים מלכות זה חובה. כן, זה דבר שאנחנו נראה ב... זה אחד מתארי גם מצוות, ואחת החשובות שביניהן, מצווה כללית, לאומית, חשובה ויסודית שמאפשרת לנו לקיים את כל התורה כולה בשלמות. הרי המשיח בונה המקדש, מחזיר את עבודה לקורבנות, את עבודה למקדש, וזה שליש מהתרי"ג מצוות סביב המקדש, והוא מחזיר את השמיטים והיובלות, ומייחס את כל השבטים, וכל אחד מתייחס בעצם לשבטו, וממילא הארץ יכולה להתחלק לשבטה, ממילא נוהגים שמיטה ויובל. קיצור, זה, יש לו תפקיד חשוב מאוד בהיבט ההלכתי של התורה והיישום של התורה, שהוא חובה. כן? אי אפשר בלי המלך. המלך המשיח, אי אפשר, לא ישמיטים ויובלות בלי המלך. האם יש כאן חובה, האם יש חובה לעם גם בלי להעמיד מלך לבנות המקדש? בפשטות נראה לי שכן, אבל האם אפשר בלי המלך? בפשטות נראה לי שלא. לבנות בלי מלכות, בלי מלכות שהולכת אחר רצון השם, אנחנו רואים כמה זה בלתי ניתן ליישום. לא קרוב לזה ככה, בלי איזה שינוי רציני. צריך מלכות, וצריך מלכות שהיא, איך אומר, הוגה בתורת השם. כן, על כל פנים גלשתי. כאן הדגש בהקדמות זה על ימות המשיח בהיבט של השכר והעונש שבזה, כהבטחה אלוקית. כמובן גם במשנה תורה זה נמצא בהיבט הזה. אבל יש פה הבטחה שנצליח לקיים את התורה בשלמות בעצם, ושיגיעו אותם ימים טובים, שאנחנו נראה שהם אמצעים לעולם הבא, להגיע למדרגה עליונה של דעת השם, זכות בהשם. על כל פנים הוא מתאר, באותו זמן תשוב המלכות, ולא רק תשוב המלכות, הוא מתאר פה את השיא של השלמות של המלכות הזאת, שתהיה יותר ממלכות שלמה, וזה יהיה לזה משמעות בקנה מידה אוניברסלי של כל האנושות. וכל מי שיקום עליו יחריתהו השם ויתנהו בידו. וכל פסוקי המקרא מעידים על הצלחתו והצלחתנו עמו. כן, התורה שמבטיחה את התיקון בסוף, הרמב״ם, אנחנו נראה במשנה תורה, הוא מביא פסוקים של סוף פרשת, של פרשת התשובה, זה, איפה זה? בכתבו, ניצבים וילך. פרשת התשובה, שבעצם לא כל הפסוקים שמדברים דווקא על הצלחת המלך המשיח ספציפית כבן אדם, אלא בעיקר על ההצלחה של ישראל, שנחזור למלכות ונשוב ל... כן, ושב השם את שבותך וקיבצך מכל העמים. זאת אומרת, הצלחה, כמו שאומר פה הרמב״ם, על הצלחתו והצלחתנו עמו, עם ישראל יחזור למלכותו ולארצו, והמשמעות היא שיהיה מלכות והכל יעשה גם על ידי מלך, שהוא המלך המשיח, המושג של...
זה יכול להיות ספציפי או שאפשר כאילו פשוט, אם הדורות יהיו יותר מלכים יותר ויותר זה, עד שהעם כבר יהיה במצב מאוד גבוה?
אנחנו רואים שהמלך המשיח, הוא, קודם כל, מה זה משיח? שגור על הלשון, משיח, משיח. משיח זה המלך המשיח. יש הלכה שמלך ישראל מבית דוד מושכים אותו. כן? זה קיצור, משיח זה קיצור של המלך המשיח. עכשיו, היסוד הוא החזרת המלכות, ואחריו, כמו שהרמב"ם מגיד פה, המשיח ימות ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו. המלכות תמשיך, תתמיד ממלכתו אלפי שנים, הוא אומר כאן. זה ממלכה שהקים מלך המשיח, המלך המשיח הראשון. עכשיו, רואים, המלך המשיח הראשון, שיעמיד את המלכות על תילה, הוא כנראה, הוא גם יהיה גדול מאוד, ויהיו לו הצלחות עצומות. המהפך יהיה על ידי אדם אחד, שהוא יהיה מלך אחד, שגם המעלה הרוחנית שלו, אנחנו נראה, היא תהיה עצומה. כן, לא סתם כולם ילכו אחריו לגודל צדקו, הוא יהיה, הרמב"ם מתאר אותו בהלכות תשובה כנביא גדול, כאדם מעולה ומלא בכל המידות, גם הרוחניות וגם בעצם הנהגתיות, יהיה מנהיג גדול גם בהיבט החברתי. אז בקיצור, כן יהיה אחד גדול, מלך גדול שיעשה את המהפך, ומלכותו תתמיד אחר כך גם על ידי בירושה, כמו שהמלכות בישראל עוברת בירושה, מאב לבן, במלכות דוד. לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבית רגב, זה בעצם, מלכות בית דוד, הרמב"ן אני חושב מסביר, לא תהיה לה הסרה מוחלטת. זאת אומרת, היא, זה נכון ש, כן, כמו שהגמרא אומרת בסנהדרין, אלו ראשי גלויות שבבבל, זאת אומרת, לא תהיה הסרה מוחלטת שתיפסק לחלוטין ותהיה גאולה ותחזור המלכות הזאת, גם אם זמנית היא הפסיקה, וזה מתבטא בזה שראשי גלויות שבבבל, שמזה, מהמשך זרע בית דוד, אפילו בגלות יש משהו, כאילו זה אין הסרה גמורה לחלוטין. מה אתה אומר?
שזה לא יחזור,
כן.
זה לא באמת
הם. זאת אומרת, הפשט הוא שזה לא יסור לחלוטין כי זה יחזור. נכון, אז כמו שהסביר דוד בשם הרמב"ן, שזה בעצם הכוונה לפי הרמב"ן שלא תסור לחלוטין המלכות, זאת אומרת שהמלכות תימשך כימי עולם וכשנים קדמוניות אחרי שתתחדש, שזה מה שיקרה בימות המשיח. ומדגיש הרמב"ם, אבל לא ישתנה במציאות דבר ממה שהוא עתה, זולת שתהיה המלכות לישראל. זאת אומרת, שינוי בטבע לא יהיה. כל מה שהוא תיאר זה שינויים אדירים, שינויים היסטוריים מפליגים, שישראל יחזרו לארצם מכל הגלויות, הם יצליחו ליישם את תורתם בשלמות, ויהיו אור לגויים, וכולם ילמדו מהם, ויתרשמו מהם לגודל צדקם, לגודל צדק מלכם. זה משהו מהפכני, אבל אין פה שינוי סדרו של עולם, אלא זה מראש העולם נועד לזה, וחוקי הטבע לא משתנים. ולשון החכמים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבון מלכויות בלבד. ומילא, אומר הרמב״ם, שיהיה בימיו חזק וחלש ביחס לזולתו, עדיין המציאות תהיה כמו שהיא, עם החוקיות שבה, יהיה הבדלי מעמדות, כן? אבל באותם הימים, מה כן ישתנה? תקל על בני האדם פרנסתם מאוד, עד שבעמל מועט ביותר שיעמול האדם יגיע לתועלת גדולה. וזהו עניין אומרם, כך צריך להבין את דברי חז"ל, עתידה ארץ ישראל, להוציא גלוסקאות וכלי מילץ, כן? והרמב"ם מסביר שזה המשמעות, כי זה כמו שבני אדם אומרים, כאשר ימצא מישהו דבר מעל נקלה, מוכן, אז איך אומרים בני אדם? מצא פלוני לחם אפוי ותבשיל מבושל, כן? מה זה? הוא כאילו השיג את זה בקלות, לא שהוא באמת...
זה מה שיש היום.
לא שגדל לחם על העצים, או שהתבשיל גדל מבושל. כן, וראייתך על זה, מאמר הכתוב, כן, הראייה שבאמת לא יצמחו חלחמניות על על האדמה, כי הכתוב מעיד, ובני נחר יקריכם וקורמכם, ראייה שיש שם חריש וקציר, מה אתה צריך יקרים וקורמים? נקצורת הלחמניות. אז אמה אומר, עולם כמנהגו נוהג, אלא שאנחנו נשלוט, ויבואו בני נחר ו... יעסקו בענייני החומר, ועם ישראל יהיה פנוי עוד יותר לדעת את השם בתור התפקיד של עם ממלכת כהנים וגוי קדוש, שהתפקיד שלהם ללמד את האומות ולהעביר את דבר השם לאומות. דרך אגב, יש איזה מקום שרבי אברהם בן הרמב״ם מוסר את הפירוש בשם אביו, מביא, אני חושב, בספר המספיק לעובדי השם או במקור אחר, הוא מביא בשם אבא שלו פירוש לכתוב ממלכת כהנים, מה שכתוב לפני מתן תורה, שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז הרמב"ם אומר שהתפקיד של ישראל זה להיות המורה, כמו המורה של כלל העמים שהם כתלמידים לפני המורה, משהו כזה. זאת אומרת, זה הייעוד של... אני רק מביא את הדברים בשם הרמב"ם בפירוש.
זה לא מעט.
את את עתיד הארץ, זהו. אז תראה, עכשיו הוא מביא גם את זה בעצם גמרא בשבת בדף למד, והרמב״ם מסביר את הפשט בגמרא שם עכשיו. הוא אומר, ולפיכך, כיוון שזה הפשט, שארץ ישראל, שהפרנסה תהיה מצויה בקלות, ולא שיתמחו לחמניות ובגדים על הצמחים, ולפיכך, כעס זה החכם, אני חושב זה הרבן גמליאל, כן, זה החכם האומר דבר זה על תלמידו, כאשר לא הבין ממנו זאת הכוונה, וחשב שהדברים כפשטם, וישיבו כשיעור השגתו. ולא זוהי התשובה. והראיה, שלא אמר לו האמת, יסמכו על תן כסיל כי יבלתו. כן, מה יש שם בגמרא? יש שם בגמרא, הגמרא אומרת יש שני פסוקים, לכאורה סותרים, כתוב אל תן כסיל ביבלתו, אני חושב שניהם במשלי. הם לא רצופים, אני חושב. אז כתוב אל תן כסיל כיבלתו, ויש עוד פסוק שאומר לענות כסיל כיבלתו. אז הגמרא אומרת, אבא דברי תורה ואבא מילה דאלמה, שבדברי תורה אתה לא יכול לא לענות לו, זה יהיה פה ביזוי התורה, אתה כאילו טוען טענות, תענה לו, אבל כיבלתו, לאו דווקא את התשובה האמיתית. זה מה שהרמב״ם מסייע פה. הרי שמה דרש ככה, אני חושב, רבן גמליאל, ואז התלמיד אומר לו, איך אפשר? הרי אני כבר כתוב, אין כל חדש תחת השמש. איך יהיה דבר כזה, איך ישתנה חוקי הטבע? אז עונה לו רבן גמליאל, הוא מראה לו, אני יודע, ביצה של תרנגולת, שביום אחת היא, בין רגע היא יוצאת מוכנה, או משהו כזה. יש שם כמה מקרים, אחד אחרי השני. אחד מהם זה העניין הזה. עכשיו, הגמרא מביאה את זה כראיה, כדוגמה לזה שבדברי תורה, הנקסיל כיוולתו. כן, משמע, אומר, מדייק הרמב״ם, שהתשובה הזאת היא לא התשובה האמיתית. כן, התשובה האמיתית היא בעצם שהדברים אינם כפשוטם. וכן, אני שותפה לזה כפשוטו, אבל סוף סוף אתה צריך לענות לו כיוולתו, אז הוא ענה לו כמו שהוא ענה לו. דרך אגב, רש"י שם מפרש, אני חושב, לא ככה. אומר לו, כאילו לגלג עליו התלמיד, לגלג עליו אותו תלמיד, איך זה ייתכן? איך זה ייתכן? והתשובה היא כפשוטה. כן, יש עוד מפרשים שם שמפרשים כמו הרמב״ם, אבל אני חושב שרש"י אומר שהוא כעס עליו, כי הוא לא מאמין שזה יכול להיות. והתשובה היא כן, לא זוכר איך הוא בדיוק מסביר למה זה כיוולתו. כאילו, אולי הכוונה בכלל תתייחס, אף על פי שהשאלה שלו היא טיפשית, תענה לו את התשובה האמיתית, ככה זה לפי רש"י, אבל ברור שיש בסיס מוצק גם להבנה של הרמב״ם שם, שזה לא התשובה האמיתית, ומילא הרמב״ם אומר, ברור שגם כשחז"ל אמרו את זה, הם לא התכוונו לתשובה כיוולתו של אותו תלמיד, אלא להגיד שפשוט הפרנסה תהיה מצויה. ועכשיו הרמב״ם מציין...
טכנולוגיה.
כן, ודאי שהטכנולוגיה והמצב שאנחנו נמצאים היום כבר... כבר הוא צעד משמעותי לקראת העניין הזה. היום יש בעיה אחרת של תרבות הפנאי וזמן פנוי, אבל לפי בצו השלם, אז איך הרמב"ם אומר עכשיו, הוא נקרא, שתמלא הארץ בדעה את השם, אז דווקא כל הפנאי יהיה בו ערך. והתועלת הגדולה באותו הזמן, באותו הזמן היא שננוח משעבוד מלכות הרשע, המעכבתנו מן המעלות כולן, כן, ושימו לב, אנחנו ננוח מהעיכוב למעלות. התועלת הגדולה זה שיהיה אפשר לקנות את המעלות. לא בעצם, כמו שהוא ידגיש כאן, וזה משנה תורה, לא בעצם המנוחה היא הערך. המעלות הן הערך, ותרבה החוכמה, כמו שאמר, כי מלא הארץ דע את השם. הפסוק בו חותם הרמב"ם משנה תורה. ויפסקו הריבות והמלחמות, כמו שאמר, לא יישאו גוי על גוי חרב, וישיג מי שיהיה באותם הימים שלמות רבה, יזכה בה לחיי העולם הבא, שזה התכלית. והרמב"ם מדגיש את זה גם באמירה הבאה, בדיוק כמו בתחיית המתים, שהוא אומר, תדעו לכם, תחיית המתים זה יהיה בזמן ימות המשיח, אמרנו, לפניו, קצת לפני הופעתו, תוך כדי, אחריו, לא יודעים בדיוק, אבל בסוף זה נס חד פעמי שהוא לא התכלית, ואדם ימשיך לחיות ולמות גם אלה שיקומו. אז גם פה מדגיש הרמב״ם, והמשיח ימות ויעמוד תחתיו בנו ובן בנו, וכבר באר השם אותו, אם זה יהיה קשה לאנשים לשמוע את זה, אז זה מפורש, אפשר ללמוד את זה מהכתוב. כן, אמר, לא יחה ולא ירוץ עד ישים בארץ משפט. כן, בסוף, אחרי שהוא ישים משפט, אז יכול להיות שאז באמת הוא יחה, אבל הוא יצליח. כן, זה גם מה שהמשיח, זה מה שהרמב״ם כותב, שהמשיח, שאם הוא יצליח, הוא משיח ודאי. הוא משיח ודאי. כל עוד הוא בדרך להצליח, הוא חזקת משיח. כן? וצריך, למה נפקמינה? זה באמת לא כל כך נפקמינה, לפי ה... הרי בכל כתבי יד המדויקים, במהדורות המדויקות שברוך השם יש לנו היום, כתוב שגם אם הוא נהרג, הרי הוא כמלכי בית דוד, הקשרים והטובים, אלא שהוא לא זה שהבטיחה עליו תורה. כי התורה הבטיחה שיהיה מלך אחד שיצליח לעשות את המהפך הזה ולהביא את המצב של ישראל ואת העולם לתיקון השלם הזה. כן? אז הנה חינמי, זה לא נפקא מינה לשום דבר. כי הרמב"ם אומר, הרי זה כמלכי בית דוד, הכשרים, וזה בעצם עיקר מצד הלכות עמדת מלך, שהיא חלק מהתריה, כמו שאמרנו, ודאי שיש בזה ערך עצום, העמדנו פה מלכות ישראל, כן, ויש פה מלכי בית דוד הקשרים, אלא מבחינה היסטורית, מבחינת ההבטחה האלוקית, עוד לא התגשמה ההבטחה, זה לא כל כך נפקא מינה לנו, בייחוד בגלל שהרמב"ם מדגיש, שהוא כמלכי בית דוד הקשרים, וזה לצערנו מכל הדפוסים בדורות האחרונים, הושמט, כמו חצי מלכות משיח, כי כל פעם שהזכר משיח, אז הנוצרים נלחצים מהסיפור הזה, ומעמד הצנזורה הנוצרית הורידו לנו את כל הלכות משיח כמעט, והסתכלו בתפוסי ורשה וילנה והתפוסים הקודמים, פשוט נשמט, חתוך כל הלכות משיח, אתה קורא שם, יש שם הרי את הקטע המפורסם גם שמתייחס לנוצרי ולמוסלמי, והם בטיפשותם אפילו הורידו את זה, כי הרי זה רק לימוד זכות עליהם. הרמב"ם שם אומר שהאסלאם והנצרות זה איזשהו שלב שמקדם את העולם ברמה מסוימת להכיר את המשיח ולחזור בסופו של דבר לאמת. טוב, אנחנו צריכים לסיים, רק נקרא פעם, ופעם באה אולי נרחיב קצת יותר ממשנה תורה. אומר הרמב"ם, ותתמיד ממלכתו התמדה גדולה מאוד. כן, זה שהוא אומר שהוא ימות או זה לא אומר שלא יהיה אז החיים בתנאים הטובים, הם יהיו ארוכים. אבל גם חשוב לרמב"ם להגיש שיהיה להם סוף, זה לא התכלית, זה הנושא שלו עכשיו.
המלכתו זה לא המלכות שהוא ייסד, שהיא
תמשיך
גם אחריו?
זה כנראה גם המלכות שהוא ייסד, כן. אבל גם היא תתמיד הרבה יותר מממלכה רגילה, כאילו כמו שאנחנו מכירים במצב הזה. ותתמיד ממלכתו התמדה גדולה מאוד, וירחו חיי בני אדם גם כן, כי בהסתלק היגונות והתלאות ירחו החיים. ואין להרחיק שתתמיד ממלכתו אלפי שנים. לפי שהחכמים, הכוונה פה לפילוסופים, כמו שהרב שילת מאיר, אפילו החכמי האומות, כבר אמרו שהקיבוץ המעולה, אם יהיה חברה מתוקנת, כאשר יתקבץ, כשיש קיבוץ מעולה, לא במהרה ייפרד. ולא נחשקו ימות המשיח, כן, ועכשיו הרמב"ם עוסק בתכלית, בשביל מה ימות המשיח? פה יש נקודה חשובה שרואים פה, לא במהרה ייפרד, אבל שוב, הרמב"ם אומר, ויכול להיות שבשלב מסוים כן יתפרק. זו נקודה מעניינת. אבל כל פעמים יש פה את הדגש שזה לא התכלית. והתכלית היא העולם הבא. אם אחר כך, אני לא יודע מה יהיה, ודאי שהדברים האלה אנחנו לא יודעים בדיוק איך שיהיו, אבל ודאי שתהיה תיקון שלם.
לא ינטשו עוד.
כן, לא ינטשו עוד. לא יודע, ברמב״ם זה שייך לתחום, הוא אומר, אין לנו איזה שום הבטחה שלא יהיה בזה שום ירידות אחרי זה, זה מעניין, באמת אפשר להבין את פשוטות הנביאים, שבאמת לא יהיה שום ירידה אחר כך. והרמב״ם אומר, באופן טבעי זה אמור להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ככל שאם זה ימשיך מאות שנים, זה גם יכול רק להתחזק ולהתבסס עוד יותר, איזה סיבה יש להתפרק, אבל זה גם לא יהיה באופן טבעי נצחי, זה לא התכלית, זה משהו שיכול להתפרק אחרי אלפי שנים. ולא נחשקו ימות המשיח, כן, זה קשור למה שהזכרנו בשיעור הקודם, שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, שהוא חושב שיכול להיות שהעולם הזה יתמיד לנצח גם. כן. כאילו הוא אומר שהתורה לא גילתה לנו בדברים האלה, הוא אומר, זה כאילו דברים שאנחנו לא יודעים בהם, אז אני לא אגיד לך דברים שאני לא יודע, משהו כזה. מה אתה אומר? כן, כי החומר מתפרק עם הזמן, וזה, טוב, בסדר, אנחנו צריכים לסיים, לא נחשקו ימות המשיח, לא כדי שירבו התבואה והממון, ולא כדי שנרכב על סוסים ונשתה בכלי זמר, נעשה משתאות עם נגינות, כמו שיחשבו מבולבלי השכל. כן, זה ממש מזכיר את הביטוי העוד יותר חריף, שהוא אמר במשנה תורה, שכבר קראנו, שאל תחשוב שהתענוגות בעולם הבא, זה כל תענוגות, אכילה ושתייה ותשמיש וכל הדברים האלה, כמו שיחשבו אלו הערבים, הטיפשים השטופים בזימה. ככה הוא אמר בפרק חד מרות תשובה. ואומנם, התאבו להם הנביאים, והשתוקקו להם הצדיקים למה שיהיה בהם מן הקיבוץ המעולה וההנהגה הטובה והחוכמה וצדק המלך ורוב חוכמתו וקרבתו אל בוראו, כמו שאמר לו בני אתה, ביחוד שהוא אומר שהוא היה נביא גדול, זה לא, הקרבת הבורא הזאת מגיעה להם מדרגה של נבואה, כמו שהוא אמר כאן גם כן, נפלאות יראו על ידו. וקיום כל תורת משה בלילו לאות ולא דאגה ולא אונס, קיים את התורה, יש פה דגש גם כן בלא אונס, בלי מעכבים, אבל גם יש פה כל התורה, כי בלי חזרת המלכות אנחנו לא מקיימים את כל התורה, כמו שיעד ולא ימותו עוד, סליחה, ולא ילמדו עוד איש את רעהו וכולי, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, נתתי את תורתי בקרבם ועשירותי את לב האבן מבשרם, והרבה מאלו הפסוקים באלו העניינים ומצבים הללו יושג העולם הבא השגה חזקה. ואז הוא מסכם את הדיון בפסקה ו', והתכלית אמנם מהעולם הבא הוא כלפי ההשתדלות, ולא כל הגמול בעולם הזה שכל עניינו אמצעי. אנחנו צריכים פה קצת להרחיב בעזרת השם בפעמים הבאות על ימות המשיח, כמו שזה בשיטת הרמב״ם, כמו שאומרים במשנה תורה. כמו שאמרתי, פה זה רק נידון מהצד של השכר, ושם גם מצד החיוב ההלכתי, ונראה את הדברים שם, וגם את כלל העניין הזה של השכר בעולם הזה כאמצעי לשכר בעולם הבא. סיכום הדיון הנפלא פה בפסקה ו', בעזרת השם בהמשך.